אוקיי, דיברנו בפעם הקודמת קצת על מושג הלמדנות באופן כללי. דיברתי על החשיבות של למדנות לעומת הלכה, האם הלמדנות היא אמצעי כדי לפסוק הלכה בסיטואציות מסוימות או שהיא מטרה לעצמה, על הבחנה בין למדנות לבין פסיקת הלכה, כנסו כשמיתא ליבא דהלכתא. דיברנו קצת על מה התכוון הרמב״ם, זאת אומרת, האם הלמדנות, רב חיים, כן, הדברים שהאחרונים או בישיבות מסבירים ברמב״ם, האם זה באמת הכוונה של הרמב״ם או לא באמת הכוונה של הרמב״ם. מטרתו של הלימוד, דיברנו על היחס בין מדע וטכנולוגיה, כן, בין התיאוריה כאמצעי כדי ליישם אותה על מקרים מעשיים, זה הסתכלות הלכתית, או להפך, המקרים המעשיים כנפקמינות שבאמצעותן אנחנו יכולים ללבן או להגיע למסקנות מהם החוקים הכלליים, התיאורטיים, מהם ההבנות הלמדניות, שזה יותר ההסתכלות המדעית מול הטכנולוגית או הלמדנית מול ההלכתית. דיברתי קצת על ארגזי הכלים של הלוגיקה, איך שאריסטו בעצם לא המציא את הלוגיקה אלא המשיג אותה, וזה היה קיים גם קודם. אותו דבר נכון גם לגבי למדנות. אני נתתי שם פעם, נתתי פה, היה איזה כנס על הפני יהושע, ואני נתתי הרצאה שבה ניסיתי להראות שיש ניצנים של לימוד, של חשיבה למדנית אצל הפני יהושע. למדנית הכוונה בנוסח הישיבות המודרניות, מוולוז'ין ורב חיים והלאה. כשהפני יהושע כמובן היה הרבה קודם, אחד מראשוני האחרונים. והראיתי כמה דוגמאות שבהן אפשר לראות שממש חלוקות שהיו יכולות להיות אצל רב חיים נמצאות גם אצל הפני יהושע, שזה ממש מקביל למה שראינו לגבי אריסטו, שגם אם מגיע מישהו וממשיג איזו צורת חשיבה או רעיונות מסוימים, בדרך כלל הוא לא ממציא אותם. זאת אומרת, בדרך כלל זה כבר היה קיים גם קודם, והוא בסך הכל זה ששם עליהם פוקוס, הוא מזהה אותם ורואה שמדובר פה באיזשהם רעיונות כלליים ששווה לתת עליהם את הדעת. אני חושב שלא הזכרתי את שיטת הפלפול שהייתה במזרח אירופה, מרכז ומזרח אירופה, במאה ה-15 בערך. כן, בערך במהלך המאה ה-15 היה נקרא שיטת הפלפול. יצאו נגדה מאוד, כי זו הייתה שיטה כזאת שמאוד מאוד שמה דגש על חריפות ופחות על האמת, ולכן עד היום המונח פלפול משמש הרבה מאוד מבקרים של שיטה לימודית או למדנית שאומרים זה פלפול. פלפול הכוונה זה לא נכון. אבל במקור פלפול זה לאו דווקא לימוד לא נכון. פלפול זה עיון למדני, זאת אומרת ניסיון להבין את היסודות, את התשתיות שעומדות מאחורי הסוגיות, מאחורי האמירות של ראשונים ואחרונים וכדומה. בשיטת הפלפול הייתה נקודה מאוד מעניינת, וזה מאוד לא מוכר, כי היום אף אחד לא לומד כבר את הדברים האלה, אבל מי שרואה במערם שיף, ובכמה אחרונים אפשר לראות עדיין שאריות של העניין הזה, הוא מגיע לאיזושהי סוגיה, הוא אומר, קשה מפה לפה, קושייה, הוא אומר, טוב, זה רבנסבורגר. אמרנו, עובר לסוגיה הבאה. מה זה רבנסבורגר? זאת אומרת, היה להם שמות לסוגים מסוימים של חילוקים. זאת אומרת, סוג מסוים של קושיות, יש דפוס קבוע שאיתו אני יכול ליישב אותו. זאת אומרת, אם תסתכל על זה מהזווית הזאת, אז תראה ככה, אם תסתכל מהזווית ההיא, תראה ככה, ובעצם אתה יכול ליישב כאן קבוצה שלמה של קושיות באותה צורה. שזה ממש מזכיר את ההמשגה של אריסטו. זאת אומרת, יש לך אוסף של כלים שהם צורות פורמליות. אתה יכול למלא אותם בהרבה מאוד תכנים, אבל זה לא משנה את הצורה. הצורה העקרונית פועלת בדיוק באותו אופן בכל הסוגיות. בכל סוגיה, פעם זה עוסק בתאומה וטהרה, פעם זה עוסק בנזיקין, פעם זה עוסק מה שלא משנה. אבל הצורת החשיבה היא צורת חשיבה אחת. כמו שאמרתי לגבי אריסטו, אם כל X הוא Y ו-A הוא X, מסקנה A הוא Y. עכשיו, מה זה A, מה זה X ומה זה Y, תמלו מה שאתם רוצים. זה יכול להיות צפרדי הפיל וכנפיים, זה יכול להיות מוישה, בני אדם ושולחנות. וזה יכול להיות מה שאתם רוצים, לא משנה, מה שאתם מלאו שם עדיין ניתן לכם דפוס טיעון תקף, כי הדפוס הוא תקף. אז ברגע שיש לי איזשהו דפוס כללי, אז אני פתאום שם לב שהדפוס הזה הוא עצמו איזשהו נושא לעיון. עכשיו אפשר לעסוק בלוגיקה, לא בשולחנות, כיסאות, ספסלים וכנפיים. שזה, אפשר לעשות בזה בביולוגיה ובזה במשפט ובזה בפיזיקה ובזה בכל דבר בהקשרו, אבל בכל המקומות האלה מופיע אותם דפוסים. וברגע שאני מבין את זה, הדפוסים עצמם פתאום הופכים להיות נושא. אז בואו ננסח את הדפוסים, נמיין את הדפוסים, נראה למה הם נכונים או איפה הם נכונים, ונוכל לעסוק בדפוסים עצמם. הם עצמם הופכים להיות נושא לעיון, ובמובן הזה, זה בערך מה שאני מנסה לעשות כאן. זאת אומרת, לקחת את הצורות החשיבה העיוניות, שבדרך כלל הם, לא נוש... הם עצמם לא נושא העיון, אני משתמש בהם כדי ליישב סוגיה, כדי להסביר, ליישב קושייה, להסביר איזושהי סוגיה או משהו כזה, ואני רוצה לעסוק בצורות החשיבה עצמן, לא בשימושים שלהם, לא להשתמש בצורות החשיבה האלה בהקשרים שונים. זה מאוד מעניין, כי שאל עוד פעם, אתם מכירים את סדרת הספרים אוצר מפרשי התלמוד? ספרים ירוקים שאוספים הרבה מאוד אחרונים על סדר הדף, על סדר הדפים. אז מישהו מהאורחים של העניין הזה פעם פנה אליי והוא אמר, יש לי חפש רעיונות, מה לעשות הלאה. אז אמרתי לו שאני יש לי חלום ישן שלעשות אנציקלופדיה, כמו שיש אנציקלופדיה תלמודית, מכירים אני מניח, אני רוצה לעשות אנציקלופדיה לעיון, אנציקלופדיה של סברות, לא של נושאים. אנציקלופדיה תלמודית, יש לך נושא, ואופסים את החומרים הרלוונטיים לאותו נושא, הרם, הראשונים, האחרונים, וכן הלאה. אני רוצה לעשות אנציקלופדיה של צורות חשיבה, של סוגי סברות, שזה בכלל לא קשור לנושאים. אותו סוג סברות יכול להיות ב-100,000 נושאים שונים, אבל זה אותו דפוס, בדיוק לעשות את ההמשגה הזאת שדיברתי עליה קודם. עכשיו, הבעיה הכי קשה בדבר הזה, היא לא לאתר את סוגי הסברות, למרות שגם זה לא קל, אבל בסדר, עוברים על המון ספרות ומנסים לזקק איזה סוגי סברות אנחנו פוגשים שם. עקרונית אפשר לעשות עבודה כזאת. השאלה היא איך למיין אותם. כשאנחנו עוסקים, כשאנחנו לוקחים נושא, תחשבו על אנציקלופדיה תלמודית. באנציקלופדיה תלמודית הוא ממיין את המושגים לפי א' ב'. אם אתה מחפש חומר על בניין אב, אתה הולך לאנציקלופדיה תלמודית, ב' נו ניו נו סופית, כן? אתה מחפש לפי א' ב', אתה מוצא את הערך בעניין אב, אתה קורא אותו. ועכשיו אני נמצא בקושייה מסוימת, ואני רוצה לחפש באנציקלופדיית הסברות, סברה שתעזור לי ליישב את הקושייה הזאת. נגיד שיש אנציקלופדיה כזאת. אוקיי, עכשיו איך אני פותח אותה, לפי מה אני מחפש את הסברה שאני צריך? אין לי שם טבעי בשבילה, זה לא... אז איך אני מגדיר אותה? זאת אומרת, מי שעורך את האנציקלופדיה, צריך לקחת, אחרי שהוא מאתר את כל הסברות האלה, הוא צריך לתת לכל אחת מהם איזשהו שם הגיוני, אבל לא רק זה, אלא אני, כדי שאני אוכל להיעזר באנציקלופדיה הזאת, אני בעצם צריך לדעת מראש מה השם, כדי לדעת איפה לפתוח. זאת אומרת, לחפש, מה אני מחפש? אני הרי לא יודע מה אני מחפש. יש לי קושייה מסוימת, ואני מחפש איזה סוג סברה יכול לעזור לי ליישב אותה. אני לא יודע איך קוראים לסברה הזאת, אני לא יודע מהי הסברה הזאת, אני מחפש.
בינה מלאכותית, לא פעם? בינה מלאכותית?
אולי כן, אז זה עוד לא היה. אבל אולי זה יכול קצת כן לעזור, אבל עדיין אני לא רואה איך אני אחפש. זאת אומרת, עדיין, לא ברור לי. איך אני אחפש? בבינה מלאכותית זה לא יהיה מומסד. אחד הדברים שמייחדים בינה מלאכותית, היא לא עובדת עם המשגות. כשאתה נותן לה קושייה, היא תתחת את התירוץ. היא לא תגיד לך... מה סוג התירוץ הזה? זה סוג תירוץ כזה וכזה, והוא נמצא במקומות אלה ואלה, ואפשר להשתמש בו לכאן. זה לא, היא לא עובדת בצורה כזאת. היא אפילו לא מבינה איזה סוג קושייה ואיזה סוג תירוץ זה. זאת מתוך האימון שלה, היא תיתן לך על הקושייה הזאת את התירוץ שהיא תיתן. Okay? אז אני שואל שאלה עיונית, הרי זה לא שאלה מעשית, כי אני לא קוראה הולך לעשות את האנציקלופדיה הזאת. אני מנסה להראות לכם את המשמעות של המשגה של דרכי חשיבה. המשגה של דרכי חשיבה זה סיפור מסובך. סיפור מסובך כי אין לך בעצם מערכת צירים טבעית, א' ב' או משהו כזה, כמו שאתה עושה בהקשרים של מיון אחר, אנציקלופדיות רגילות, אז אין כל כך בעיה של איך למיין. אנציקלופדיות רגילות, בסדר, אני מחפש חומר על נושא זה וזה, אני יודע מה הנושא, אני יודע איך כותבים אותו, איך לאנציקלופדיה, לפי א', ב', אני מוצא את הנושא שאני צריך. אבל פה אני לא יודע, אני מחפש צורות חשיבה. מה, איך ממיינים את זה, איך מגדירים את זה, איך מכנים כל צורת חשיבה כזאת, ואיך מכנים את זה באופן שגם הקורא שלא יודע, יבין איפה לחפש. זאת אומרת, זאת בעיה שברמה התיאורטית, נראית לי, אני לא יודע אם היא לא פתירה, אבל היא מאוד מאוד קשה, אני לא מצליח לראות אפילו כיוון, איך בכלל אפשר לעשות דבר כזה. בעיה תיאורטית קשה, לא פרקטית. זה בעצם אומר שהמשגה של דרכי עיון או צורות חשיבה, זה מין משהו שבעצם כנראה לא כל כך נעשה בצורה אלגוריתמית, הוא נעשה בצורה יצירתית יותר. זאת אומרת, נראה לך שכאן תועיל צורת החשיבה הזאת, או צורת ההתייחסות הזאת. אני לא יודע לתת לתמי איזשהו דין וחשבון שיטתי, אוקיי, איזה צורת חשיבה אני אצטרך כאן, לחפש, למיין ככה אצלי מבין הצורות הקיימות, ולהשתמש במה שיוצא. אלא זה מין כזה משהו או שהוא קופץ או שהוא לא קופץ. כמו מציאה שבאה לאדם בהיסח הדעת, כמו שחזל אומרים. כן, אז גם פה אותו דבר. ובאמת אנחנו מוצאים ש... המשגות למדניות משתנות מאדם לאדם ומבית מדרש לבית מדרש. בשיטת הפלפול, אז אמרתי, זה הלך על פי שמות של מקומות. היה רבנסבורגר ורגנשבורגר וכל מיני, יש שם כמה שמות מהסוג הזה. יש ספרים אגב בשיטת הפלפול, אפשר מי שמעניין אותו, של יואל רפל למשל ועוד. אבל יש למשל אצל רב חיים, אז זה מושגים יותר מוכרים כי בישיבות משתמשים בהם, אז חפצה וגברא, סימן וסיבה. קיום ויציאה ידי חובה, כל מיני הבחנות מאוד כלליות שאפשר ליישם אותם בהרבה מאוד הקשרים. יש שני דינים, יש כל מיני מתודות כאלה של רב חיים. לעומת זאת אצל הרוגצ'ובר למשל, אז הוא עבד בשיטה לגמרי אחרת, אני מדבר על מערכת מושגים לגמרי אחרת. מערכת המושגים של הרוגצ'ובר הייתה שאובה ממורה נבוכים. זאת אומרת, הוא ניתח את הסוגיות במונחים ששאובים ממורה נבוכים. אופן, סיבה, עצם, כל מיני דברים, פילוסופיה עתיקה. יותר מזה, הוא בדרך כלל, או הרבה פעמים לפחות, חילק סוגיה לשלושה דינים, לא לשני דינים, כמו רב חיים. ככה זה עבד אצלו. וכן הלאה, זאת אומרת, כל למדן או כל בית מדרש, בעצם משתמש במערכת אחרת, כי זה, אין פה משהו שהוא אמת אובייקטיבית. אין פה, זה מערכת צירים. מערכת הצירים שנוחה לך, אתה משתמש בה. כן, תחשבו על מתמטיקה, כן? אתם רוצים לתאר מערכת צירים במתמטיקה, אתם רוצים לתאר את הנקודה הזאת. אתה יודע, את הנקודה הזאת אפשר לתאר או בצורה קרטזית, זה רכיב ה-X וזה רכיב ה-Y, אפשר לתאר את זה גם בצורה פולארית, נכון? זה ה-R וזה ה-Theta. אוקיי, עם הזווית והרדיוס. איזה תיאור יותר נכון? אין יותר נכון, שניהם נכונים. יכול לבחור מה שנוח לך. לפעמים אגב יהיה מישהו שיותר נוח לו ככה, ומישהו אחר יהיה דווקא יותר נוח לו עם התיאור השני. אוקיי? אפשר גם כמובן להזיז את מערכת הצירים, לסובב אותה, יש אינסוף תיאורים של נקודות על מישור דו-מימדי, ואינסוף מערכות צירים שונות, שאפשר להשתמש בכל אחת מהן. יש לפעמים מצבים שבהם הצורה שעליה מדובר מכתיבה את המערכת הצירים הנוחה. אני רוצה לתאר עיגול, אז הרבה יותר קל לי לתאר אותו בצורה פולארית, R שווה ל-R, כי אני אשאר את זה של R. אז R שווה ל-R וכל התטות. זה מוכר קצת, זה מכירים קצת את העניין הזה? במתמטיקה אתה רוצה לתאר אוסף של נקודות. אז מה מתאר את אוסף הנקודות האלה? כולם נמצאות באותו מרחק מפה. מרחק הוא R, וההבדל הוא בזוויות. אני רוצה לתאר את אוסף הנקודות האלה, אני בעצם אומר, כל נקודה מתוארת על ידי R, המרחק שלה מהראשית, והזווית הזאת, ביחס לציירית. אוקיי, זה התיאור של נקודה. אני רוצה לתאר את כל הנקודות האלה, אז מה אני אומר? ה-R זה שווה ל-R אצל כולם. זה איזשהו מספר, וכל תטא שלא תהיה. אוקיי? אם אני הייתי רוצה לתאר את זה בצורה קרטזית, אז הייתי צריך לתאר את זה כך. התיאור יותר מסובך. X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה ל-R בריבוע. בכל נקודה על המעגל, X בריבוע, כן, זה משפט פיתגורס. זה ה-X, זה ה-Y, סליחה, זה ה-X, אז X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה ל-R בריבוע. בכל הנקודות מקיימות את זה, אוקיי? אז שתי צורות תיאור, שתיהן נכונות, יש אחת יותר נוחה כשאני מדבר על מעגלים, אחרת היא יותר נוחה כשאני מדבר על משהו אחר, זה לא ממש משנה. אבל זה צורות תיאור. במובן הזה גם הלמדנות או השיטות הלמדניות השונות הן צורות תיאור. ויש בתי מדרש שנוח להם להשתמש בזה, ובתי מדרש שנוח להם להשתמש בזה. דיברתי, אני חושב, בפעם שעברה על ה... על ה... דיברתי על הזן, נכון? הזכרתי את זה. שאפשר ללמוד את זה דרך כל מיני מדיומים, שזירת פרחים, או כליה למטרה, או חץ וקשת, או דברים כאלה. בעצם אתה לומד את אותו דבר. כי המדיומים השונים, אפשר לראות בהם איזשהו סוג של מערכת צירים. בסך הכל צורה שדרכה אני פוגש את הדבר, ולפעמים נוח לי לפגוש את זה ככה, נוח לי לפגוש את זה ככה, תלוי איך אני בנוי, מה הנטיות שלי, וכן הלאה. אז לכן הלמדנות זה נושא מאוד 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 חמקמק. מאוד חמקמק, זאת אומרת, מין איזה... אבל זה מצד אחד. מצד שני, העובדה היא שכשמסתכלים בצורת הלימוד של הישיבות היום, כן יש איזה שהם דפוסים שהתקבעו. זאת אומרת שהם נחשבים, לא יודע אם לקרוא להם נכונים יותר, אבל הם הרווחים, הם המקובלים, הם ה... יש גם הבדלים במידת הריבוע. כן, אני הייתי בבני ברק לא מעט שנים, והיו שם שתי ישיבות חשובות לאורך השנים האלה, עד היום, אבל יש שתי ישיבות חשובות, פונוביץ' וסלובודקה. ראיתי שיש הבדל בין שתי הישיבות האלה, יש שני הבדלים מרכזיים. הבדל אחד, כמעט כל ראשי הישיבה של ישיבות שונות יוצאים מהזרם של פונוביץ', לא סלובודקה. והבדל שני, זה שהלימוד הסלובודקאי הוא לימוד יותר עצמאי, והלימוד הפונוביץ'אי הוא לימוד יותר תבניתי. כן, אני למדתי בישיבה מהאסכולה הפונוביץ'אית, אז הלכתי, באיזשהו שלב החלטתי ללכת לכולל חזון איש, שהוא יותר באסכולה הפונוביץ'אית, הסלובודקאית. אז אמרו לי, שמע, אתה לא תסתדר איתם, אתה לא תבין שם כלום, זה עולם אחר לגמרי. נורא הצחיק אותי כזה, בסדר, שתי צפרדעים חיות בשלולית וחושבות שהן בשני צידיו של האוקיינוס השקט. מה יכול להיות כבר ההבדל? הגעתי לשם וזה באמת היה עולם אחר, לא הסתדרתי עם זה. לא הסתדרתי עם זה. זה לא, אם כזה, רואים שם חבורי על סוגיה, נראה לי ככה, אבל אפשר להגיד גם ככה. כל התבניתיות שהייתי רגיל אליה, כן, מיסודו של רב שמואל רוזובסקי, זהו בעצם זה שמסד את ה... למדנות הפונוביץ'אית בזמננו, איזשהו חיבור של רב שמעון ורב חיים בבריסק, רב שמעון שקופ ורב חיים בבריסק, אז לא היה שם. זה יותר דומה לחזון איש, מי שמכיר. כן, החזון איש בעצם הספר שלו בנוי בצורה כזאת. תמיד היה לי קשה להסתדר איתו. זה מין משהו כזה של הגיגים, לא תבניתי, לא עם מבנה נורא מסודר. אני שנים כשגרתי בבני ברק הייתי הולך לשמוע שיעורים של ראשי ישיבה. בין הזמנים, בחגים, בכל המועד, ונותנים שיעורים בבתי כנסת אזוריים או שכונתיים וכדומה. ובאיזשהו שלב הגעתי למצב שבו כשהשיעור היה מתחיל, הייתי אומר לכם איך הוא ייגמר. אמרתי לכם, רוב ראשי הישיבה הם מפונוביץ', פונוביץ' זה תבניתי. אז הוא אומר לי את הקושייה הראשונה, על איזה סוגיה הוא ידבר, אני כבר יודע מה יהיה הנפקמינה ומי חולק ומה הוא יגיד אחר כך, אני יודע פחות או יותר, אז זה יתגלגל גם הלאה. עכשיו, אתה יכול להיות יותר מוכשר ופחות מוכשר גם שם, אבל בגדול, זה תבנית מאוד מאוד מסודרת, וכשאתה מתרגל לדבר הזה, אתה מיד מיד מגלגל את זה הלאה. זאת אומרת, זה לא, אין הרבה הפתעות בשיעורים מן הסוג הזה. ולעומת זאת, הלימוד הסלובודקאי הוא מין כזה מאוד לא תבניתי. פעם נראה לו ככה, אבל אולי ככה, קצת יותר, קצת פחות, לא מוגדר, לא חד, לא עם שתי אפשרויות ברורות, אבל זה עוד נראה בהמשך. ובאמת היה די קשה להסתדר עם זה, ואני חושב שאז הבנתי את הקשר בין שני ההבדלים שתיארתי קודם. זאת אומרת, שאם בפונוביץ' לומדים לימוד יותר תבניתי, אז ברור למה יוצאים שם כמעט כל ראשי הישיבות. כל אדם בינוני בסופו של דבר יכול לצאת ראש ישיבה. אם הוא שוקד כמו שצריך על תלמודו, טוב, יש רמה, יש משקל לכישרון גם, אבל בגדול... אתה בסך הכל לומד לחזור על אותם דפוסים בכל סוגיה. ואתה תיתן שיעור כללי על כל סוגיה, אם אתה עושה את זה מספיק זמן. אם אתה בסלובודקה, אז אם אתה חזון איש, אז אתה יוצא חזון איש. ואם אתה לא חזון איש, אז אתה לא יוצא כלום. כי אתה נבנה על רגליך שלך, זאת אומרת, אתה לא משתמש בתבניות קבועות. או שאתה באמת יודע ליצור דברים, או שאתה לא יודע ליצור דברים. ורובם לא יודעים. אז זה באמת נראה מין כזה יותר... כן, איך לקרוא לזה? מין מתמוסס כזה, לא בנוי כמו שצריך, לא חד, לא מוגדר היטב. ולכן באמת כמעט לא יוצאים ראשי ישיבות מסלובודק, יוצאים בעיקר מפונוביץ'. בפונוביץ' למשל, אתם יכולים להגיד שיעור, יש דברים שהם לא מוכנים לשמוע. אתה אומר משהו, לא, זה לא, זה בכלל, זה לא נכנס להם בתבניות, זה לא אומרים כך. אם כזה, זה משפט מאוד נפוץ שם. לא אומרים כך. כך לא אומרים. זה לא, יש סוגי דברים שהם לא נכנסים לתבניות, לא נכנסים למבנים המסודרים שהם התרגלו אליהם. ולכן גם שם הכל הולך נורא על מהירות. זאת אומרת, אם אתה חריף, אתה מגיב מהר. תוך כדי שיעור, אנשים מיד שואלים, הם מגיבים. יש איזו תחרות על מהירות. כי הכל נורא תבניתי. אם אתה מיומן, אז צ'יק צ'ק. אתה לא צריך לשקול דברים. אתה כבר יודע איך זה כזה הולך. זאת אומרת, אתה עושה את זה מאוד מהר. פעם, בסוגריים, רק אני אומר שהלקח שלי היה שמסלול נכון לבנות למדנות או לבנות עולם לימודי כמו שצריך, זה להתחיל בפונוביץ' ולסיים בסלובודקה. זאת אומרת, הטעות של סלובודקה זה שמתחילים ומסיימים בסלובודקה, והטעות של פונוביץ' היא אותו דבר. מתחילים ומסיימים בפונוביץ'. צריך להתחיל בפונוביץ' ולסיים בסלובודקה. זאת אומרת, אתה מתחיל את החינוך הלמדני שלך על תבניות שעברו כבר את המסורת של הדורות, שאנשים כבר התגלחו עליהם, שכבר אנשים חכמים כבר בנו אותם, ויש להם הרבה ניסיון, ואנחנו יודעים איך עובדים עם זה, אבל לא כדאי להתקע על זה. זאת אומרת, זה בונה לך את התשתית. על גבי זה, תוסיף את המימד שלך. איך אתה אומר דברים, לא איך נוהגים להגיד דברים. אבל בשלב ב', אם אתה מתחיל ישר מאיך שאתה אומר דברים, אז ככה זה גם יראה, זה לא ישווה הרבה. כן, פעם הייתי מנוי על הארץ, היינו מנויים על הארץ. זה היה שם איזה תקופה שכל מיני מרצים למתמטיקה היו כותבים מכתבים למערכת, לא מצליחים לפתור שיעורי בית שהילד שלהם בכיתה ג' מביא מבית הספר. כי השיעורים האלה הם היו מן איזה שהם שאלות מחשבה כאלה, ואתה אף פעם לא יודע מה בדיוק הם רוצים ומה, לא מוגדר. פעם למד את הילד בכיתה ג' את לוח הכפל, שישלוט בו כמו שצריך, שיפתור משוואות פשוטות, כן, ותבנה אצלו קודם כל את הדברים התבניתיים, הברורים, המסודרים, אחרי זה תלמד אותו לחשוב. להתחיל ישר בללמד לחשוב, זה מרשם לכישלון. זה טעות, למרות שיש נטייה כזאת לעשות את זה. זה לא נכון. אחרי שאתה בונה טוב את הפונוביץ' שלך, אתה יכול לעבור לסלובודקה. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך לבנות איזה מסגרת שבנויה על ניסיון הדורות, כן? שאנשים חכמים ישבו על העניין הזה, אל תמציא את הגלגל. זאת אומרת, העסק כבר נבנה, יש דיסציפלינה כבר. אחרי זה, על גבי זה, אתה יכול להוסיף את הנדבך שלך, את הערך המוסף שלך, שלא היה עד עכשיו. אם אתה תבנה את זה מאפס, כן? גרשם שולם כתב פעם, דברים בגו, יש לו ספר דברים בגו, אז הוא מביא מספר המעשים של עגנון. הוא מביא שמה על איזה מיסטיקן אחד, לא משנה, שמישהו מתאר שהוא שמע ממנו דברים, והוא אומר, כל הדברים האלה נשמעו לי כאילו זה דברים שאני עצמי אמרתי כל הזמן, אבל פעם ראשונה אני שומע אותם. זאת אומרת, הוא אומר שמה שמיסטיקן משמעותי, שם שולם עסק במיסטיקה, הוא חוקר מיסטיקה. זאת אומרת, מיסטיקן משמעותי זה מיסטיקן שאומר, אמנם אומר דברים לא במובן המדעי, אלא זה שהם דברים שיוצאים מתוכו. אבל כששומעים אותו, כולם מזהים שזה נמצא גם אצלם. אז הוא מיסטיקן משמעותי. אם אתה אומר דברים שיוצאים מתוכך וכולי, אבל לכולם זה נראה כמו איזה משהו עזוי שאף אחד לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלו, אז אתה לא מיסטיקן משמעותי. זאת אומרת, אתה צריך להבין שיש איזשהן תבניות כלליות שבתוכן אתה יכול לתת את הערך המוסף הסובייקטיבי שלך, ולא להחליף את המבנים, כן, גם באומנות אתה יכול לפרוץ את כללי הז'אנר, אבל לא כדאי לשבור אותם לחלוטין, כי אז אי אפשר יהיה לפרש את היצירה שלך. אפשר לפרש את היצירה שלך אם אתה יוצר בתוך סט של כללי ז'אנר מוגדרים, פה ושם אתה מכופף אותם קצת, אתה פורץ אותם קצת, אתה מראה איזשהו אופן ייחודי שלך. אם אתה לא עובד בכלל בתוך כללי ז'אנר, אין לנו איך להתייחס למה שאתה אומר. זה לא, אין מסגרת שבתוכה אני יכול לתפוס את מה שאתה אומר. אוקיי? במובן הזה, גם הלמדנות זאת איזושהי מסגרת שבתוכה אתה יכול ליצור משהו עצמאי, אבל אתה צריך להבין בתוך איזה מסגרת אתה עובד. יש איזושהי מסגרת שבתוכה אתה יכול גם ליצור משהו עצמאי. אם אין את המסגרת, אתה גם לא יכול ליצור משהו עצמאי. עצמאי פירושו שונה מהמקובל, אבל אם אין מקובל, אז מה זה עצמאי? כן? אז למה לא כל יום שבת, כמו שנאמר? אם כל יום היה שבת, זה לא היה שבת. שבת זה רק כאשר יש 6 ימי מלאכה, והיום השביעי הוא שבת. אוקיי? אז אתה צריך מסגרת, גם כדי לפרוס מסגרת צריך מסגרות. זאת אומרת, אתה לא יכול להחליף את המסגרת במשהו פורצני, כן? מין איזה, אי אפשר לפרוץ בלי שיש מסגרת שאותה אתה פורץ. אז במובן הזה, הלמדנות זה באמת איזשהו סוג של מסגרת, מסגרת מחשבתית. טוב, עכשיו אני רוצה להיכנס, אחרי שיש לנו את המסגרת, אבל עדיין יש גם איזשהו מימד של, אולי לפני כן, דוגמה יפה לעניין הזה, המגיד שיעור שלי היה מפונוביץ'. הוא למד אצל רב שמואל, רוזובסקי. אני פספתי את רב שמואל בשנה או שנתיים, הוא נפטר ב-77. אז הוא למדתי אצלו כמה שנים, ובאיזשהו שלב, אני זוכר את זה על מסכת סוכה, אבל אחרי זה ראיתי שזה לא יכול להיות מסכת סוכה, אבל לא משנה, אני אספר את זה על מסכת סוכה. למדנו אצלו מסכת סוכה. אמרנו שיעורים, וזה היה באמת שיעורים ככה, היה קשה, עבודה קשה. להבין את השיעור, לעקוב אחריו ולחזור עליו וכו'. באיזשהו שלב, התחילו לצאת שיעורי רב שמואל. תראים את הספרים, יש חידושי רב שמואל ושיעורי רב שמואל. חידושי רב שמואל זה השיעורים הכלליים של רב שמואל רוזובסקי, ושיעורי רב שמואל זה השיעורים היומיים, על סדר הדף. אוקיי? אז התחילו לצאת סדרת הספרים שלימים נקראה שיעורי רב שמואל. זה השיעורים היומיים. עכשיו, הסתכלנו בספר, יצא, הספר הראשון שיצא היה על המסכת שלמדנו, סוכה לצורך הדיון, זה לא יכול להיות סוכה, כי זה, הספר הראשון לא היה סוכה. אין שיעורי רב שמואל על סוכה. לא יודע למה אני זוכר את זה על סוכה, אולי זה הביצה, או לא יודע, משהו אחר. על המסכת שלמדנו. וראינו שהשיעורים שאנחנו שומעים פשוט זהים למה שמופיע שם בספר, זה היה מביך. בדיוק אותו דבר, הוא פשוט מעתיק את השיעורים של רב שמואל, הוא למד אצלו. עכשיו, לא ידענו מה לעשות, היה לא נעים. פוס על חם את המגיד שיעור כזה, שהוא בעצם מעתיק הכל מרב שמואל, ולא לא עושה שום דבר משלו. באיזשהו שלב עזרתי עוז ופניתי אליו, אמרתי לו, שמע, הרב, אתה יודע שיצא, הוא התחיל לצאת עכשיו ספר שיעורי רב שמואל. הוא אמר, מה אתה אומר? לא שמעתי, לא ידעתי. ויצא על המסכת הזאת שאנחנו לומדים. הוא אמר, באמת? אמרתי לו, אתה יודע, זה לא היה נעים לי כזה. אמרתי לו, השיעורים שלך ממש אותו דבר כמו מה שכתוב שם. אז הוא נדהם לשמוע את זה, נדהם ומאוד שמח. אני אגיד לך, לא למדתי אצל רב שמואל את המסכת הזאת. לא למדתי אצלו את המסכת הזאת. הוא לא שמע מעולם שיעור של רב שמואל על המסכת הזאת. השיעורים שהוא נתן, היו קופי השיעורים של רב שמואל. סוגיה אחרי סוגיה. שזה בדיוק הביטוי לתפיסה הפונוביץ'ה. הוא היה מאושר. הוא היה מאושר כי הוא התמיע עד הסוף את דרכי החשיבה של רב שמואל, והוא פשוט נתן בדיוק את אותם שיעורים על סוגיות שהוא מעולם לא שמע ממנו. שזה בדיוק התמצית של האוטופיה הפונוביץ'אית. זה החלום של כל תלמיד פונוביץ', איך לחכות את רב שמואל בצורה האופטימלית. שבעיניי זה בכלל לא חלום, זה שלב ראשון. זאת אומרת, אתה צריך להגיע לשלב הזה, ואז לפרוץ הלאה, ואז לנסות ולייצר משהו שהוא ייחודי משלך. אבל זה מבטא, אני חושב, היטב את הנקודה הזאת. טוב, עכשיו אני רוצה באמת לדבר על אוטונומיה בפסיקה ובלימוד. עד כאן דיברתי על הלמדנות ועל השאלה של פסיקה מול לימוד, ועכשיו אני רוצה לדבר קצת על האוטונומיה בפסיקה מול לימוד, ודיברתי על התבניתיות מול היצירתיות, אבל אוטונומיה זה סוגיה משיקה. כאשר אנחנו, אני אתחיל אולי עם אוטונומיה בפסיקה, יש תמיד שאלה או מתח כלשהו, כאשר אנחנו פוסקים הלכה, עד כמה להיצמד לתקדימים ועד כמה לפסוק הלכה באופן עצמאי. והרציונל של היצמדות לתקדימים הוא מאוד הגיוני. זאת אומרת, יש לך את גדולי הפוסקים. אתה רוצה להיצמד לתקדימים, אז הסיכוי שאתה טועה, קטן. תלמידי חכמים גדולים, אז אם אתה נצמד אליהם, אתה כנראה פחות תטעה. למה לא לעשות את זה? בגלל שיש ערך בפסיקה אוטונומית. יש ערך באוטונומיה. זה ערך. זאת אומרת, אני, כשאני פוסק הלכה, אני אמור לעשות את זה לפי מיטב הבנתי שלי. דוגמה לדבר, גמרא בעירובין אומרת שזה שלא פסקו כמו רבי מאיר בגלל שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. הוא היה כזה גאון וחריף, שפשוט לא הצליחו לעקוב אחריו. עכשיו, אם זה באמת כך, אז אני הייתי מצפה שההלכה תמיד תהיה כרבי מאיר. כי מי שחולק עליו כנראה לא הבין אותו. אין לו סיכוי, זאת אומרת, ברור שרבי מאיר צודק. למה הדבר הזה הוא נימוק לזה שלא פוסקים כמו רבי מאיר? תגיד שיש לי מחלוקת עם רבי מאיר. לא פוסקים כמו אמר, כי אנשים לא מבינים מה הוא רוצה. זה אסור. אבל למה זה אסור? מאיפה זה יוצא? מה הראיות שלך? מה? לא יודע, לא מבינים. אבל הוא צודק, אנחנו לא מבינים כי הוא גאון. כי אנחנו קטנים מדי בשביל להבין. נו, אז זה לא סיבה לפסוק הלכה כמותו? מה אומרת שלא? לא פסקו כמו רבי מאיר, כי לא ירדו חבר בסוף דעתו. מה הרעיון פה? הרעיון פה שכשאני פוסק הלכה, אני אמור לפסוק לפי מיטב הבנתי שלי. ואם אני אפסוק כמו רבי מאיר, אני אולי אהיה יותר קרוב לאמת. סיכוי יותר גבוה שאני אהיה קרוב לאמת, כי הוא חכם יותר. אבל אני לא פוסק כמו שאני מבין. וערך האוטונומיה אומר שאני אמור לפסוק כמו מה שנראה לי. סוגיה, לא מה שנראה לי באופן כללי, אלא מה איך שאני מבין את הסוגיה, מה צריכה להיות ההלכה. וזה לא פחות חשוב מאשר הערך של האמת. יש פה בעצם איזשהו מתח. אם אתה רוצה לפסוק כמו האמת, אתה לפסוק כמו רבי מאיר. אם אתה רוצה לפסוק באופן אוטונומי, אתה אמור לפסוק את מה שנראה לך. אבל מה שנראה לך בסיכוי גבוה הוא לא האמת, אם אתה חולק על רבי מאיר. ובכל זאת, מהגמרא הזאת נדמה לי שזה מה שעולה, שיש ערך האוטונומיה גובר על הערך של האמת. אתה צריך לפסוק את מה שנראה לך, לא את האמת. מה זה לא את האמת? אתה צריך לחתור לאמת כמה שאתה יכול. אבל בסוף בסוף, נגיד שאתה יוצא, עמדה שלך יוצאת לא כמו רבי מאיר, אז אם תשאל אותי עצמי, מה הסיכוי שהאמת איתי? קטן. רוב הסיכויים שרבי מאיר צודק. ובכל זאת אומרים לי, תפסוק כמו שאתה חושב, למרות שרוב הסיכויים זאת לא האמת. כי זאת הפסיקה האוטונומית מבחינתך. אתה אמור לפסוק את מה שאתה חושב, יש מערל שמעריך בעניין הזה נתיב התורה בפרק ט"ו, בנתיבות עולם, שזה חלק מהפולמוס שלו מול השולחן ערוך, כי השולחן ערוך פסק באופן תקדימי, השולחן ערוך פסק בהצמדות התקדימים, הוא אפילו כותב בהקדמה שהוא הלך עם שלושה פוסקים גדולים, הראש, הריף והרמב״ם, ופסק לפי רוב. ברגע שיש רוב בין שלושתם, ככה הוא פסק הלכה. וזה עורר פולמוס, המהרש"ל יצא נגדו, והמהר"ל, ואח של המהר"ל כתב על זה ספר, ויכוח באר מים חיים, על העניין הזה של לא לפסוק באופן תקדימי, כי יש ערך של אוטונומיה. בן אדם צריך לפסוק כמו שהוא חושב, בלי קשר לתקדימים, ולמרות שהם היו שלושה עמודי ההוראה, שלושת הפוסקים האלה, והם היו הפוסקים הכי גדולים, אבל אני אמור לפסוק כמו מה שנראה לי. למרות שזה לא האמת כנראה, אם הריף הראש והרמב״ם חושבים אחרת, זה כנראה לא נכון, מה שאני אומר. אבל זה מה שאני חושב. ולכן אני אמור לפסוק כך. אז זה מה שהוא מדבר שם, הוא אומר שמי שפסק אחרת זה כמו המגושי, הוא כותב שם שעדיף בעיני הקדוש ברוך הוא, מי שפוסק הלכה לפי מה שנראה לו, אפילו אם הוא טועה, מאשר מי שפוסק מתוך ספרים, אפילו אם הוא צודק. וזה לא בגלל שאין אמת ואין שקר בפסיקה, יש, אבל הוא מדבר על טועה וצודק בפסיקה. הוא לא רוצה לטעון שאין דבר כזה צודק וטועה בפסיקה, שהכל הולך. זה לא פלורליזם, אלא זה ערך האוטונומיה שגובר על ערך האמת. יותר חשוב שתפסוק לפי העיון שלך בסוגיה ומה שנראה לך, משהו שתפסוק את האמת. כשאתה מעיין בסוגיה, אתה מחפש את האמת מבחינתך. רוצה לדעת מהי האמת. אבל אם אתה חולק על גדולי הפוסקים, אז כנראה שלמרות שחתרת לאמת, לא הגעת אליה. בסדר, אבל אם זה מה שהמסקנה שלך, אז תלך עם זה. זה המשמעות של ערך האוטונומיה. לכן למשל כשיש בדיני ספקות אנחנו מכירים שיש ספק הדדינה וספק במציאות. ספק הדדינה זה ספק בדין. לא יודע אם הדין הוא כך או הדין הוא כך. ספק במציאות זה שאני לא יודע מה יהיה מציאות. אני יכול לדון בשאלה אם הבשר הזה הוא בשר חזיר או בשר פרה. לא יודע, לא יודע את המציאות. זה ספק במציאות. אני יכול לדון בסוגיה הלכתית כלשהי ולשאול את עצמי, המציאות ידועה לי, אני רק לא יודע מה ההלכה על מציאות כזאת. זה ספק בדין, ספק עד הדינה. יש ספק מסוג שלישי בפוסקים שנקרא ספק עד הרבבתא. ספק של רבותינו. ספק של רבותינו, הכוונה נגיד, יש מחלוקת הרמב״ם ורשב"א, סוגיה מסוימת. זה גם ספק. שאלה אם הלכה כמו הרמב״ם או הלכה כמו הרשב"א. אז זה נקרא ספקא דרבבתא. אני טוען שאין דבר כזה ספקא דרבבתא. למה? נגיד שיש מחלוקת הרמב״ם ורשב"א. אוקיי? אני לומד את הסוגיה, ואני מגיע לאיזושהי מסקנה. אם המסקנה שלי כמו הרמב״ם, אז אני אמור לעשות כמו הרמב״ם. אם המסקנה שלי כמו הרשב"א, אני צריך לעשות כמו הרשב"א. אם אני בספק, אז אני פועל עם דיני ספקות. ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולא, דיני ספקות. אבל גם כשאני פועל על פי דיני ספקות, אני לא עושה את זה בגלל שיש מחלוקת של רמב״ם ורשב"א, אלא בגלל שאני עצמי נמצא בספק. והספק הזה הוא או ספק במציאות או ספק בדין. אבל אין דבר כזה ספק דרבבתא. ספק דרבבתא פירושו של דבר, בגלל שיש מחלוקת בין הפוסקים, לכן אני מפעיל פה את דיני ספקות. אני לא אמור להפעיל את דיני ספקות בגלל שיש מחלוקת בין הפוסקים. אלא אם כן, אני עצמי בספק. אבל אז אני מפעיל את דיני ספקות כי אני בספק, לא בגלל שהרמב״ם ורשב"א חולקים. אוקיי? אז זה בעצם ספק ספק רגיל. אין ספק מיוחד שהוא ספק דרבבתא. אני מדבר כרגע על מישהו שכמובן הוא ברחי. לא סתם כל אחד יחליט מה שהוא רוצה ויעשה מה שהוא חושב. זה לא רציני. אבל כן, אם מישהו הוא ברחי וכבר הגיע להוראה ויודע ללמוד, אז הוא לא צריך להיות משה רבינו ולא צריך להיות לא הרב עובדיה ולא אף אחד. הוא צריך להיות הוא עצמו. אבל ברגע שאתה כבר הגעת להוראה, אתה אמור לפסוק כמו מה שאתה חושב. כמו שאתה לא גדול הפוסקים. אוקיי? אני מדבר על מישהו שהוא ברחי כמובן, לא סתם. אז זה בעצם הערך של האוטונומיה. יש, כתבתי על זה מאמר, אז הבאתי שם, פתחתי את המאמר בבדיחה ידועה, שכמו כל הבדיחות מספרים אותה לרבי נתן אייבשיץ, שבא אליו הכומר ואומר לו, למה אתם לא הולכים אחרינו, הנוצרים? כן, אנחנו הרוב, כתוב אחרי רבים להטות, אנחנו הרוב, למה אתם לא הולכים אחרינו? אז אומר לו רבי יונתן אייבשיץ, הולכים אחרי, כשאני נמצא בספק, אני הולך אחרי הרוב. אם אני לא נמצא בספק, למה שאני אלך אחרי הרוב? טוב, זה לא בדיחה. תחשבו על חתיכת בשר. אני מוצא חתיכת בשר זרוקה בשוק. יש דיני ספקות. מה אומרים דיני ספקות? אם רוב החנויות בעיר הן כשרות, אני יכול להניח שהחתיכה כשרה, היא באה מאחת מרוב החנויות. אם רוב החנויות בעיר טרפות, אז אני אמור להניח שהחתיכה טרפה. ולא לאכול אותה, אוקיי? מה קורה אם מצאתי על הרצפה בעיר חתיכת בשר עם פלומבה של כשרות מהודרת? ורוב החנויות בעיר טרפות. אני צריך ללכת אחרי הרוב? לא. למה? כי אני לא נמצא בספק. אם אני נמצא בספק, אני הולך אחרי הרוב, אבל אין מצווה להיות בספק. אם אני בספק, יש כללים, מה עושים בדיני ספקות? אבל אם אני לא בספק, אין מצווה להיות בספק. אותו דבר כשיש מחלוקת הרמב״ם ורשב"א. אם אני עצמי בספק, אז אני בספק ואני אפעל על פי דיני ספקות. אבל אם אני לא בספק, אז מה אכפת לי שהרמב״ם ורשב"א חלקו? דעתי, כמו הרמב״ם. אז אני הולך כמו הרמב״ם, כי זה מה שאני חושב. אין מצווה להיות בספק. ספק זה מצב. אם אתה נמצא בו, אתה נמצא, וצריך לדעת איך לטפל בזה. אבל אם אתה לא נמצא שם, אז אתה לא. ואיכשהו היום הפוסקים והאנשים באופן כללי, מבחינתם, אם יש דעות שונות בין הפוסקים, אז הדבר הזה הוא מצב של ספק. ואז צריך לדון בדיני ספקות. מה פתאום? דיני ספקות זה מיועד למי שנמצא בספק, אבל אם אתה לא בספק, אז לא. זה שהפוסקים חולקים, זה לא אומר שאני בספק. אני בספק אם אני בספק. אוקיי? אז לכן יש, מה שאמרתי קודם, יש את הערך של האוטונומיה בפסיקה. עכשיו, מה זה אומר האוטונומיה בפסיקה? אוטונומיה בפסיקה זה בעצם אומר שכאשר אני ניגש לדון בסוגיה הלכתית, בשאלה הלכתית, אני לא דן בה, לא אוסף את התקדימים וסופר אותם. מחליט לאיפה הולך הרוב, כן, של הפוסקים בשאלה הזאת. פסיקה עצמאית, פירושו אני לומד את הסוגיה, מגיע למסקנות שלי, וזאת ההלכה שאותה אני מיישם. זה נקרא פסיקה עצמאית. אני לא מסתכל גם על התקדימים, אני קורא את הפוסקים, את הראשונים, את האחרונים, הכל בסדר גמור, כדי להבין את כל הצדדים, לשקול את כל האפשרויות, אבל בסוף בסוף אני מגיע למסקנה שלי, וזה מה שאני אמור לעשות להלכה. כן, היה לי חבר פעם שהוא היה גר בפרדס חנה, והוא היה אחראי על שאלות בענייני סתם, כן, בתפילין ומזוזות וספרי תורה, מטעם משמרת סתם, זה המרכז של ענייני הסתם בבני ברק. אז הוא היה משיב מטעם משמרת סתם בפרדס חנה. הוא אמר לי, תשמע, יש שאלה שחזרה עליי כבר לא מעט פעמים. ואני לא, הלכתי לשאול את הרב ווזנר ואת הרב רב ניסים קרליץ. ואני יודע, הרב ווזנר אוסר ורב ניסים קרליץ מתיר. אני כבר שאלתי אותם כמה פעמים, אוקיי? עכשיו באה לפני השאלה הזאת שוב. מה אני אמור לעשות? ברגע שאני מחליט לשאול את פלוני, קבעתי מה תהיה התשובה. אני הרי יודע מה כל אחד מהם חושב. אז מה אני אמור לעשות? מזכיר לי את הבגצים, שני הבגצים האחרונים. שני הבגצים האחרונים, בגץ הסבירות והנבצרות. אז בגץ הסבירות זה היה 8-7, בגץ הסבירות והגץ הנבצרות היה 6-5. אבל ההתפלגות של הדעות לא היה שום הפתעה, ההתפלגות של הדעות. כל השמרנים היו נגד ביטול החוק, וכל הלא שמרנים היו בעד ביטול החוק. או במילים אחרות, כשקבעת את הרכב בית המשפט, קבעת את התוצאה. אין טעם לנהל את הדיון. תן לי את ההרכב, אני אגיד לך מה התוצאה. לא צריך לחכות למה שהם יפרסמו. זה היה אחד לאחד, לא הייתה שם שום שאלה. היה הגדרה נורא ברורה מי שמרן ומי לא שמרן, ואתה ראית בדיוק, השבעה השמרנים התנגדו, והשמונה הלא שמרנים היו בעד. בשאלה השנייה, חמשת השמרנים התנגדו, שישה לא שמרנים היו בעד, וזה הכל, וככה התקבלה ההחלטה. זאת אומרת, יש מצבים שבהם, ברגע שאתה קובע מי ידון בזה, אתה בעצם קבעת את התשובה. אז גם פה אותו דבר, אז אמרתי לו, הוא שאל אותי, אז מה לעשות, לשאול את רב ניסים או את הרב ווזנר? אז אמרתי לו, לא לשאול אף אחד מהם, תלמד את הסוגיה, תגיע למסקנה שלך ותעשה מה שאתה חושב. אם אין לך עמדת בספק, תעשה דיני ספקות, יש דיני ספקות. גם אז אתה לא צריך לשאול את רב ניסים או את הרב ווזנר. אז יש דיני ספקות, ספק הדאורייתא לחומרא, ספק הדרבנן לכולא, הכל בסדר, יש דיני ספקות. יש לאנשים איזושהי הנחה שברגע שיש איזושהי מחלוקת בין פוסקים, אז זה משרה עליי מיד מצב של ספק. אני בעצם מצב של ספק וצריך להתנהל על פי דיני ספקות. וכנגד זה אני טוען שלא, יש ערך של אוטונומיה, ובעצם אתה אמור לפסוק כמו מה שאתה חושב. אני קורא לזה בהקשרים אחרים, פסיקה מסדר ראשון ופסיקה מסדר שני. פסיקה מסדר שני, פירושו של דבר, אני אוסף פוסקים ואני מכריע לפי רוב דעות או משהו כזה. פסיקה מסדר ראשון זה להיכנס לסוגיה, להבין מה היא אומרת ולפסוק הלכה לפי מה שיוצא לי. לא לפי פוסקים אחרים, אלא פשוט ללמוד את הסוגיה בעצמי, להיות בעצמי פוסק, לא לאסוף דברי פוסקים אחרים. אוקיי? אז זה, אפשר לקרוא לזה פסיקה מסדר ראשון ופסיקה מסדר שני. יש בפוסקים עצמם, יש כמובן משני הסוגים, למעשה כל פוסק יש בו גם קצת מסדר ראשון וגם קצת מסדר שני, יש הבדלים במינונים. נגיד הרב עובדיה למשל, הרבה אנשים חושבים שהוא היה פוסק מסדר שני. הוא בעצם אסף דעות והלך לפי רוב הדעות. זאת אשליה, זה לא נכון. הוא הציג את הדברים בצורה כזאת, אבל הוא ידע בהחלט לאן הוא חותר והייתה לו עמדה משלו. הוא בדרך כלל פסק את העמדה שלו. הוא אסף את הפוסקים לפה ולשם והציג את זה בצורה של פוסקים כאלה ופוסקים כאלה ושהוא מכריע כך או מכריע אחרת. אבל בסוף בסוף נראה שיש לו כיוון פסיקה משלו. זאת אומרת, הוא החליט לפי מה שבאמת נראה לו. אז לא תמיד מה שנקרא על פני השטח זה באמת המציאות עצמה. באופן כללי זה נכון. כל פוסק איכשהו נע על הציר הזה בין השיטה היותר תקדימית לבין השיטה היותר אוטונומית, וכל אחד ממוקם יותר קרוב לפה, יותר קרוב לשם, לכל אחד יש את התפיסות שלו. פוסקים מסדר ראשון שפוסקים בעצמם הם בדרך כלל פוסקים למדניים. הם לומדים את הסוגיה, מנתחים אותה, ומגיעים בסופו של דבר למסקנה, וככה הם פוסקים. פוסקים מסדר שני, הם פוסקים פחות למדנים. הם לא מלבנים את הסוגיה ומגיעים למסקנה, אלא הם אוספים אנשים אחרים שליבנו את הסוגיה והגיעו למסקנות, והם פוסקים על פי הדעות של אותם אנשים אחרים. וככה איכשהו נוצרה הדיכוטומיה הזאת בין פוסקים לבין למדנים. דיברתי על זה גם קצת בפעם הקודמת. בין פוסקים לבין למדנים. הפוסקים זה בעצם אנשים שאוספים דעות, והלמדנים הם מלבנים את הסוגיה. הרבה פעמים בישיבות, וזה דיברתי גם הפעם הקודמת, בפעמים בישיבות עוסקים בלמדנות רוב היום, וכשרוצים לדעת הלכה למעשה, אז לומדים חצי שעה ביום משנה ברורה. הלכה למעשה. אבל זה טעות קונספטואלית, לדעתי. ללמוד הלכה, פירושו של דבר, ללמוד דיון, כאשר המסקנה זאת ההלכה, בסוגיה שבה למדתי, שאותה למדתי. לא, זה לא שני סוגי לימוד שונים. צריך ללמוד את הסוגיה בעיון, ללמוד את הלמדנות, לנתח את הסוגיה, להגיע בסופו של דבר למסקנות. המסקנות האלה זה ההלכות. אז למדתי גם הלכה, לא רק עיון. אין לימוד הלכה ולימוד עיון. לימוד העיון מסתיים במסקנה שהיא ההלכה. וככה בעצם פוסקים הלכה מסדר ראשון. שמעתי פעם מאותו מגיד שיעור שסיפרתי לכם קודם, הוא למד בכל תורה, סרב שלום זלמן, אוירבך. והוא סיפר שהפלואים זמן אוירבך היה, נגיד, הייתה מגיעה לפניו שאלה הלכתית, הוא היה פוסק, חוץ מזה שהוא ראש ישיבה, הוא היה פוסק למדן, הוא היה פוסק מסדר ראשון. וכשהייתה מגיעה אליו שאלה, הוא היה מפתיע אותם פתאום עם איזושהי אבא אמינה, שאלה בהלכות שבת, אבא אמינה של איזה תוספות בבבא קמא. הוא היה מוציא ממנה את המסקנה, שאלו אותו איך הוא מגיע לתוספות הזה, איך הוא זוכר בכלל, איך זה קורה. אז הוא אומר, זה בכלל לא עובד בצורה כזאת. זאת אומרת, כשאני למדתי את התוספות בבבא קמא, כבר הבנתי שמאב האמינא של התוספות הזה יוצאת איזושהי השלכה לשאלות הלכתיות מהסוג הזה. וזה רשום אצלי בצד, ליד התוספות הזה, רשום כמובן לא דווקא עם עת, אלא רשום בראש שלי. על יד התוספות הזה, שמכאן יש ראיה ליסוד כזה וכזה, וככה אני לומד את כל הגמרות. עם התוספותים, הראשונים, עם האחרונים, ככה אני לומד אותם. אז כשמגיעה לפניי שאלה מהסוג הזה, אני לא מחפש, לא רץ על כל השס כדי לחפש איפה יש תשובה לשאלה הזאת. אני כבר יודע. יש לי כבר מראי מקומות. אני יודע שבתוספות הזה, באב האמינא, אני יכול להוציא תשובה או ראיה לשאלה מן הסוג הזה והזה. וכך אני מגיע לתוספות באב הקמא. כך לומד פוסק למדן את הסוגיה. לומד את הסוגיה, כבר כשאתה לומד אותה, אתה יכול להבין לאיזה סוג שאלות הלכתיות אתה תוכל למצוא פה מענה. ואז שמגיעה לפניך שאלה כזאת, אתה מיד מגיע לסוגיה הזאת. אבל זאת לא סוגיה שעוסקת דווקא בהלכה, שאלו אותך שאלה בהלכות בישול בשבת. אין שום דרך סיסטמטית, דיברנו על המפתוח של למדנות, של ספרות, אין שום דרך סיסטמטית להבין איך אני מגיע מתוך שאלה בהלכות שבת לתוספות בבבא קמא. לאו אמינא שתוספות בבבא קמא. זה לא, מבחינת הנושא, זה לא הנושא שעליו שאלו אותי. מבחינת צורת החשיבה, זה נמצא שם. אם אני מחפש ראייה לצורת חשיבה מסוימת, זה נמצא שם. אז זה בדיוק מה שדיברתי קודם, על המפתוח לפי צורות חשיבה, לפי סברות, ולא לפי לא לפי הנושאים. ולכן, בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה אומר שהמשמעות של האוטונומיה מופיעה גם בפסיקה וגם בלימוד. אני רוצה ללמוד באופן אוטונומי, והמסקנה של הלימוד שאותו למדתי היא גם הפסיקה שלי, וזו כבר פסיקה באופן אוטונומי. בדרך כלל אנשים כשהם לומדים סוגיה בעיון, אז הם מרשים לעצמם לימוד אוטונומי. זאת אומרת, הם לומדים את הראשונים, את האחרונים, אבל בסופו של דבר יש להם גם דעות משלהם, הם יכולים להקשות על דעה כזאת ולתרס דעה אחרת, ולהציע מסלול משלהם בסוגיה. זאת אומרת, ללמוד באופן אוטונומי זה בסך הכל דבר די מקובל. אבל זה מנותק לחלוטין מאיך שאתה פוסק. בדיוק בגלל זה. אומר, אוקיי, ללמוד אני יכול להגיד מה שאני רוצה. בפסיקה אני הולך למשנה ברורה, ואני יודע מה אני צריך לעשות למעשה. זה לא לוקח סיכונים. גם אם אני טועה בלימוד, לא נורא. הלכה למעשה, אני סומך על המשנה ברורה. אוקיי? אבל זה בדיוק לא נקרא לעסוק כשמיית עלי בדילחתה. לעסוק כשמיית עלי בדילחתה זה לגמור את הלימוד העיוני שלך במסקנה ההלכתית. זה נקרא לעסוק כשמיית עלי בדילחתה. ולכן, מצד אחד אתה אמור, אם זאת המסקנה שלך בסוגיה, זה מה שאתה גם אמור ליישם הלכה למעשה, ולא ללכת למשנה ברורה ולדעת מה צריך לעשות הלכה למעשה. במשנה ברורה אני אלמד במסגרת לימודי הסוגיה, אבל אחרי שגמרתי, בסופו של דבר אני אעשה את מה שאני חושב. ודבר שני, אם זה באמת מה שאני אומר, אז כשאני לומד, הסברות שאותן אני מעלה, הן לא סברות שאני שולף סתם ככה בלי אחריות, כי בין כל כך זה לא משנה, אני הרי לא אחלל שבת על זה. אני יכול להגיד מה שאני רוצה. ולכן אנשים אומרים סברות לא אחראיות. אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך, הכל אפשר להגיד. הלשון סובל את הכל. אבל אתה לא באמת שוקל ברצינות מה הגיוני בעיניך, לא מה אפשר להגיד, או מה יכול להישאר עקבי. הכל יכול להישאר עקבי אם אתה מתעמל מספיק חזק. והשאלה מה נכון, מה סביר. את זה בדרך כלל אנשים לא שוקלים. ולמה? כי המסקנה של הסוגיה זה לא מה שהם יעשו בפועל למעשה. מה שהם יעשו בפועל למעשה זה מה שכתוב במשנה ברורה. אז מה אכפת לי? אין לי שום אחריות כשאני מעלה סברות בסוגיה. אני מעלה סברות בסוגיה, מה שבא לי. אבל אם אני הולך לחלל על זה שבת, אז שאני מעלה סברה בסוגיה, זה באמת סברה שאני משוכנע שהיא נכונה. ואני טועה, לא חשוב, אבל זאת דעתי. וברגע שזאת דעתי, אז יש את ערך האוטונומיה. אני פוסק לפי מה ש... לפי מה שנראה לי. יש דוגמה מאוד יפה לערך האוטונומיה. אולי אני אביא שתי דוגמאות. דוגמה אחת, יש בשס בהרבה מקומות מחלוקת לגבי דרכי הדרש. יש בבית המדרש של רבי ישמעאל דרשו כללי ופרטי, ככה גמרא בשבועות אומרת. הכוונה דרשו כלל ופרט וכלל, כלל ופרט, פרט וכלל, זה מידות הדרש מבית המדרש של רבי ישמעאל. בבית המדרש של רבי עקיבא היו מידות מקבילות, אבל הם נקראו ריבוי ומיעוט, מיעוט וריבוי, ריבוי ומיעוט וריבוי, במקום כלל ופרט וכלל. אוקיי? והתוצאות הן קצת שונות. זה צורות אחרות של דרש. לפעמים יש לנו מחלוקות תנאים בגמרא שנובעות מזה שתנא אחד דורש דרשות בשיטה של רבי ישמעאל, ומדבי רבי ישמעאל, כן, מבית המדרש של רבי ישמעאל, ותנא אחר הוא מדבי רבי עקיבא. הוא דורש דרשות בשיטתו של רבי עקיבא. ולכן הם מגיעים למסקנות שונות. עכשיו, כשבודקים ברמב״ם, אז רואים שחלק מהסוגיות האלה הוא פוסק, כמו תנא שדרש ריבוי יומיותי, דבי רבי עקיבא, ובסוגיות אחרות הוא פוסק כמו דבי רבי ישמעאל. תנא שפוסק כמו רבי ישמעאל, שדורש כללי ופרטי. עכשיו, זה לא עקבי. תחליט, דורשים כללי ופרטי או ריבוי יומיותי, זה מחלוקת תנאים. מה אתה סובר במחלוקת הזאת? הרמב״ם לא טורח לסנחרן את הפסיקות שלו במישור של דרכי הדרש. כשתבדקו את תוכן הפסיקה, הוא עקבי עם הפסיקות האחרות שלו. אבל כשתבדקו על איזה צורת דרש זה מבוסס, שם הרמב״ם לא שומר על עקביות. יש פסיקות שמבוססות על ריבוי ומיעוטי, יש פסיקות שמבוססות על כללי ופרטי. זה בעצם אומר שיש פה איזשהו סוג של פסיקה מסדר שני. אתה פוסק על סמך מה שחכמים אומרים, אתה לא בודק את, מבחינת תוכנית את העקביות של מה שפסקת. או זה דוגמה אחת שרציתי להביא. דוגמה אחרת, יש ריטווה במסכת סוכה, אולי הקדמה קצרה, יש מחלוקת בשאלה, בשאלת האמת ההלכתית. יש תפיסה פלורליסטית שאומרת שיש הרבה אמיתות הלכתיות, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. יש תפיסה מוניסטית שאומרת שבכל שאלה הלכתית יש אמת אחת. אם יש מחלוקת, אז אחד צודק והשני טועה. אז מה זה אלו ואלו? לא חשוב. אפשר להסביר את זה, אבל זה לא... כן, אז זה נקרא מוניזם הלכתי, וזה נקרא פלורליזם הלכתי. השאלה אם יש אמת אחת או ריבוי אמיתות. עכשיו, כשאני רוצה לבדוק האם ההלכה היא באמת פלורליסטית או מוניסטית, מה התפיסה הנכונה? בדרך כלל, כששואלים שאלה מהסוג הזה, הולכים לספרות של הגות, מטה הלכתית. אבל אני לא אוהב את הספרות הזאת, כי שם אנשים אומרים דברים בלי אחריות, זה לא ספרות הלכתית. ולכן אני מעדיף לפשוט גם שאלות מחשבתיות כאלה מתוך סוגיות הלכתיות, ממש. בוא נראה איך פוסקים הלכה בשאלות כאלה. עכשיו, איך אני יכול למצוא סוגיה הלכתית שתעזור לי להכריע בין פלורליזם למוניזם? למישהו רעיון? תחשבו על שאלה הלכתית שיהיה לגבי ההבדל אם אתה פלורליסט או מוניסט. הפקמין ההלכתית למחלוקת בין הפלורליסט למוניסט. ולפי זה אני יכול אולי להכריע את המחלוקת. בואו נבדוק בנפקמינה הזאת איך פוסקים. אין רעיון? תראו, בואו נסתכל על מצב כזה. נגיד שאני חושב שמעשה מסוים X הוא אסור. הוא מותר. ואתה חושב שהוא אסור. בסדר? האם מותר לי להכשיל אותך במעשה הזה? למה?
אתה חושב שהוא מותר ואני חושב שהוא אסור?
לדעתי אני לא הכשלתי אותך באיסור.
כן, כן.
אז מה? אתה טועה? זה שאתה טועה, אז בגלל זה אני אמור לא לתת לך לעשות דברים שהם מותרים, מה? יש לך בעיה אם אתה טועה, מה זה קשור אליי?
פוגע בזה, אם אני אגע את
זה... לא, אז אני אבקש ממך סליחה. השאלה אם זה אסור, לא השאלה אם אני פוגע בך.
לא, זה גם בעיה.
אני לא מדבר על שאלות של בן אדם לחברו, אני מדבר על השאלה ההלכתית, האם זה מותר או אסור. לכאורה, זה נפקא מינה בין פלורליזם למוניזם. אם אני מוניסט, אני חושב שיש אמת הלכתית אחת, ואני חושב שהפעולה הזאת מותרת, אז זה שאתה חושב שהיא אסורה, אז מה, אז טעית. אין שום סיבה שאני לא אכשיל אותך. אני מכשיל אותך במעשה מותר. למיטב הבנתי. אוקיי? כל עוד אני פוסק שזה מותר, אז אני מתנהל כאילו שהמעשה הזה הוא מעשה מותר. למה לא? מה הבעיה? למה אני צריך לחשוש לדעה שלך? תחשוש אתה לדעה שלך. אני, מבחינת הלפני עיוור, אני פועל על פי איך שאני מבין. כי אני מוניסט. אם אני צודק ואתה חושב אחרת, אז אתה טועה. אבל אם אני פלורליסט, הפלורליסט בעצם אומר שכל אחד יש לו את האמת שלו. יש הרבה אמיתות הלכתיות. אז אם זה ככה, אתה אמור להתנהל כמו שאתה חושב, ואני אמור להתנהל כמו שאני חושב. אז שאני מכשיל אותך בדבר שלשיטתך הוא אסור, הכשלתי אותך באיסור. כי גם אני מסכים שאתה אמור להחמיר בזה. אם אני פלורליסט. אז הנה נפקא מינה. כן? זאת הנפקא מינה בעצם. אז יש לנו מקרה, שאם אנחנו נוכל למצוא פסיקת הלכה לגבי מקרה כזה, אנחנו יכולים להכריע האם ההלכה היא מוניסטית או שהיא פלורליסטית. נכון? יפה. עכשיו יש דוגמה כזאת. יש גמרא במסכת סוכה, בדף י' עמוד ב'. הגמרא מדברת שם על מחלוקת האם מותר לשבת מתחת לנויי הסוכה כשהם מופלגים מהסכך ארבעה טפחים. כאשר הקישוטים מרוחקים מהסכך ארבעה טפחים, נגיד 40 סנטימטר, אז זה כבר לא חלק מהסכך, זה בעצם משהו אחר. אם אתה יושב מתחתיהם, אתה לא יושב מתחת הסכך. אם הם צמודים לסכך, אז הם בטלים אליו, אז אתה בעצם יושב מתחת לסכך. אבל אם הם נפרדים ממנו, אז הם לא בטלים אליו. אם אתה יושב מתחתיהם, אז לא ישבת בסוכה. עכשיו אתה מתחת לשחק פסול, כי הקישוטים זה שחק פסול. לא בעל קישוטים גאלה שהם שחק פסול. אז נחלקו בזה המוראים. רב נחמן סובר שמותר לשבת מתחת לקישוטים כאלה. ורב הונא ורב חסדא סוברים שלא. אסור. הגמרא מספרת שרב הונא ורב חסדא הגיעו בכל המועד סוכות להתארח בביתו של ריש גלותא, שמי היה שם מנהל העניינים שם? רב נחמן. הוא היה גדול הדור, הוא היה הרב הראשי, כן, אז הוא ישב בבית של ריש גלותא. אז הוא הרח אותם, בסוכה שלו. עכשיו, הסוכה שלו לשיטתו, כמובן, הייתה בנויה באופן, שהנויים מרוחקים ארבעה טפחים מהסכך. אוקיי? מה להם? חברים, אתם מוזמנים לסוכה שלי, בואו תשבו כאן, תאכלו, הכל בסדר. רב הונא ורב חסדא סברו שאסור לשבת מתחת לנויים כאלה. לא, הם התיישבו שם ואכלו לתיאבון, הכל היה בסדר. שואל אותם, רב נחמן, הדרו בהו מראיו משמועתיו? מה, חזרתם בכם מעמדתכם? הרי אתם חולקים עליה, אתם סוברים שאסור לשבת בסוכה כזאת, אז איך אתם יושבים ואוכלים פה? אז הם, כן, אי אפשר להימלט מזה שבטוח שהם מתו מצחוק שם, ואמרו לו, אנחנו עוסקים במצווה, ועוסק במצווה פטור מן הסוכה. הלכנו לפדות שבועים. תורים מסוכה, לכן התיישבנו שם. אבל למעשה, אם היינו חייבים בסוכה, אסור היה לנו לשבת שם. ולא היינו יושבים גם. בסדר? ככה הם ענו לו. אז הריטווה, שם במקום, שואל. בסדר? אז הם ענו לו תשובה נהדרת. אבל מה הוא חשב? הרי הוא הושיב אותם שם מתחת לנועים האלה, והוא לא ידע שהם פטורים מסוכה. הוא חשב שהם חייבים בסוכה. איך הוא הרשה לעצמו להושיב אותם מתחת לנועים האלה? כשהוא יודע שלשיטתם, אסור לאכול במקום כזה בסוכות. הם אוכלים מחוץ לסוכה. איך הוא הרשה לעצמו להכשיל אותם, אתם רואים שזה בדיוק המקרה שלנו, נכון? הוא הרשה לעצמו להכשיל אותם בפעולה שלשיטתם היא אסורה, ולשיטתו היא מותרת. אומר הריטווה, רואים שמותר לאדם להכשיל את חברו בדבר שלשיטתו הוא מותר, ולשיטת החבר הוא אסור. מה זה אומר?
מוניסט.
שהריטב"א הוא מוניסט, נכון? זה לא רק הריטב"א, הוא מדייק את זה מהגמרא. הריטב"א רק מדייק את זה, אבל בעצם זה כתוב בגמרא. רב נחמן הכשיל את רב הונא ורב חסדא, בדבר שלשיטתו הוא מותר ולשיטתם הוא אסור, רואים מכאן מהגמרא ראיה ברורה לטובת המוניזם. נכון? כי אם הפלורליזם היה נכון, היה אסור לו להכשיל אותם שם. אוקיי? אבל התמונה לא כל כך פשוטה, יותר מורכבת. אני אפתח את הריטב"א הזה. אז הריטב"א שם על הסוגיה אומר ככה. רב חסדא ורב אבא רב הונא, תקשיבו, לא משנה, אני לא אקרין את זה על הלוח, יכולים להקשיב. אגמינו וכולי, פירוש, ואף על גב דאקתי לא ידע רב נחמן, דהדרו משמעתיו. כן, זאת אומרת, הוא לא ידע, או דאבו שלוחי מצווה. זאת אומרת, הוא עוד לא ידע שיש להם תירוצים מה הם יושבים שם. הוא חשב שהם אוחזים שזה אסור. ובכל זאת הוא הושיב אותם שם. אגנין הוא לפום דעתי, הוא הלין אותם בסוכה הזאת לשיטתו, לפי דעתו, ולא חש דהווי חתיכה דייסור אלה דידו ויתווי בסוכה פסולה, ומבר חייתם שלא כראוי. והווי כנותן מכשול לפני פיקח. כן, הבן אדם נתן מכשול לפני פיקח, כן, תלמידי חכמים היו רב הונא ורב חסדא, והוא לא חשש לזה, רב נחמן. הוא מכשיל אותם באיסור. אסור, זה לפני עיוור. איך זה יכול להיות? אז אומר הריטב"א כך, יש אומרים, דמאה שמינן, כן, שמזה לומדים, שמאכיל לחברו, משהו מותר לו לפי דעתו של המאכיל. אין בזה משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. ואף על פי שיודע בחברו שהוא אסור לו לפי דעתו. וחברו בא לו רעה. אבונה ורב חסדא היו המוראים, זה לא היה סתם אנשים שלא ידעו ללמוד. הייתה להם שיטה אחרת, הם חשבו שאסור לשבת שם. כן? שהמאכיל היה גם כן ראוי להוראה, וסומך על דעתו להאכיל לעצמו ולאחרים לפי דעתו. ככה יש כאלה שאומרים. זאת אומרת, יש כאלה שלומדים מהסוגיה כאן, בעצם, שמותר לאדם להכשיל את חברו בסיטואציה כזאת. במילים אחרות, מוניזם. אוקיי? אומר הריטב"א, ונראה לי, זה היש אומרים, אבל הוא עצמו לא מסכים לגמרי לעניין הזה, ונראה לי, דאחה דווקא, מפני שהאיסור ניכר לחברו, והיא לא סבירה לה, לא ליכול. הבא שאינו ניכר לחברו, לא. מה זאת אומרת? בעתנו מדובר בסיטואציה שכולם רואים, הם יכלו לראות שהנועים מרוחקים מהסחר, אם הם בחרו לשבת שם, בעיה שלהם. לא הכשלתי אותם בשום דבר, הם ראו את הסיטואציה, והם החליטו מה לעשות. אחרי זה רק רב נחמן שואל אותם, תגידו, חזרתם בכם? מה קרה? למה החלטתם לשבת? אבל אין פה הכשלה, בגלל שהם עצמם בחרו לשבת שם, לא היו רוצים שלא ישבו. זה משהו ניכר, זה לא משהו, אני נותן לך משהו לאכול, ולא אומר לך מה יש שם, אז זה הכשלה. אתה לא יודע מה יש שם. אבל פה, כל אחד שמסתכל יכול לראות שהנועים מופלגים מהסכך. מה הבעיה? זה לא נקרא הכשלה. ואמרין הנתם חס לאלעזר הידעה בבר אבא דליסוף ולימיד את דלא סביר עליה, פרק כל הבשר. הגמרא בחולין בדף קוף י' מביאה ממש מקרה כזה, ובאמת שם רואים שאני לא יכול להאכיל מישהו שלא יודע דבר שלשיטתו הוא אסור. אם הוא יודע, אז כן. אוקיי? אז יש לו ראיה מהגמרא בחולין. עכשיו, זו נקודה מאוד מעניינת. למה? כי בעצם הריטב"א שופך את התינוק עם המים. בסדר, אז אם ככה אז אין שום חידוש. לא הכשלת אותם בכלום, אז מה הבעיה? קודם היה פה חידוש, החידוש היה שזה מוניזם ולא פלורליזם. עכשיו אתה אומר לי, מה? פשוט לא הכשלתי אותם, זה לא מוניזם ולא פלורליזם ולא כלום, פשוט עשו מה שהם החליטו. אז זה קשור אליי. אז מה החידוש? אז לא, יש חידוש גדול. כי הגמרא, במסכת עבודה זרה, הגמרא מדברת, מה זה נקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול? הדוגמה שהגמרא מביאה, אחת מהדוגמאות, זה מי שנותן כוס יין לנזיר. נכון? נגיד שאנחנו עומדים בתרי עברי הנהר. אנחנו עוברים עומדים בשני צידיו של נהר, ומצד השני עומד נזיר, שאסור לו לשתות יין. הוא מבקש ממני כוס יין, הוא רוצה לשתות. עכשיו, כיוון שזה שני עברי הנהר, הוא לא יכול להשיג בעצמו את הכוס. כי אם הוא היה יכול להשיג בעצמו, אז זה לא נקרא הכשלה. לפחות לא מדאורייתא. כנראה מסייע מדרבנן, אבל אין איסור דאורייתא להושיט לו את הכוס, אם הוא בקוב אחר יכול לקחת אותה בעצמו. אז לכן הגמרא מעמידה את זה בתרי עברי דנהר, בשני צידי נהר, הוא לא יכול לקחת בעצמו. אני צריך להושיט לו את זה, אוקיי? כשאני מושיט לו את כוס היין הזאת, הכשלתי אותו בלפני עבר לא תיתן מכשול. עכשיו, לא מדובר שם באופן שהנזיר הזה לא ידע שזה יין, או שהוא שכח שהוא נזיר, או שהוא לא ידע שהנזיר אסור לשתות יין. הכל הוא ידע. הוא רוצה לעבור איסור. ואני מושיט לו את הכוס הזאת, ועברתי על לפני עבר. עכשיו, למה עברתי על לפני עבר? נתתי לו את הכוס, היה יכול לשפוך אותה, אני לא השקעתי אותו בכוח. הוא החליט לשתות את הכוס, הוא ידע שזה יין, הוא ידע שהוא נזיר, הוא ידע שאסור לו לשתות את היין, והוא החליט לשתות בכל זאת. למה זה לפני עבר? הגמרא אומרת שהדבר הזה נקרא לפני עיוור, אם זה תרעב את הנערה, כיוון שלפני עיוור אין פירושו שאתה מכשיל מישהו באיסור כשהוא לא יודע. זה אחת האפשרויות, כשהוא שוגג. אבל גם כשהוא מזיד אתה עובר לפני עיוור. מתי? אם בלעדיך הוא לא היה יכול לעשות את העבירה. תרעב את הנערה, שני צידי הנער. בלי העזרה שלך, הוא לא יכול היה לבצע את העבירה. אבל זה לא שהוא לא רצה לבצע את העבירה, הוא רצה לבצע את העבירה והוא ידע שזאת עבירה. וזה עדיין נקרא שאתה מכשיל אותו, ואומרים שם, למה זה נקרא מכשיל? כי כל אחד ביחס לעבירה שהוא רוצה לעבור, זה סוג של עיוורון. אחרת לא היה רוצה לעבור את העבירה. בסדר, אבל מבחינה הלכתית הוא מזיד, הוא לא שוגג. הוא החליט לעבור את העבירה הזאת. ובכל זאת דבר כזה נקרא הכשלה. עובדה, הושטתי לו את הכוס, עברתי לפני עיוור, למה? הוא החליט לשתות, היה יכול לשפוך אותה. זה שהוא מחליט לשתות אותה, אז ההחלטה שלו, למה זה נקרא הכשלה? כי זה נקרא הכשלה, אם בלעדיי הוא לא היה יכול לעשות את העבירה, זה נקרא שהכשלתי אותו. טוב, אני חוזר למקרה שלנו. רב נחמן אומר לאבונה ורב חיסדא לשבת מתחת לנועים האלה שמופלגים מהסכר. טוב, נכון, הם רואים הכל, הם רואים שהנועים מופלגים מהסכר והם יושבים שם. אז מה? בגלל שהם החליטו, אז אני לא עברתי לפני עבר? ברור שעברתי. כי בלעדיי הם לא יכלו לעבור את העבירה הזאת. זה שהם החליטו לעבור את העבירה, אז מה? זה לא פותר אותי מלחשב כמכשיל את חברו בעבירה. אני עדיין מכשיל. לא, הם לא יכולים, כי זה סוכה שלו, זה גזל. צריכים את הרשות שלו. אז זה אומר שבעצם, זה שהם ידעו שיש פה נועים מופלגים מהסכך, לא פתר שום בעיה. איזה בעיה פתרת? אז זה שהם יודעים, אז מה? אז לא הכשלת אותם? עדיין זה נקרא הכשלה. גם אם הם מחליטים לעשות את האיסור, זה נקרא הכשלה, כי בלעדיך הם לא היו יכולים לעשות את האיסור. זה מספיק בשביל להיות הכשלה. אז מה עוזר לריטווה כשהוא אומר פה שמדובר שהם לא ידעו? שהם ידעו, סליחה. משמע מכאן שאם הם לא יודעים, אז עשו. ואם הם יודעים, אז מותר. ממה נפשר? אם דבר כזה נקרא הכשלה, אז עשו בין אם הם יודעים, בין אם הם לא יודעים. אם דבר כזה לא נקרא הכשלה, שוב פעם, זה מותר בין אם הם יודעים, בין אם הם לא יודעים. איך הריטווה יכול לייצר סיטואציה שיש הבדל בין אם הם יודעים ובין אם הם לא יודעים? מה זה משנה? אם אתה מוניסט, אז זה בכלל לא הכשלה, כי זה מותר. אני סובר שזה מותר. מה אכפת לי שהוא חושב שזה אסור? אז זה לא הכשלה בכלל. אז בין אם הם שוגגים ובין אם הם מזידים, לא עברתי איסור. אם אני מוניסט. אם אני פלורליסט, אז אני מכשיל אותם כי לשיטתם זה אסור. אז יש פה לפני עיוור. אבל זה נכון, בין אם הם יודעים שזה איסור, ובין אם הם לא יודעים, כי גם אם הם יודעים יש הכשלה. אז אם יש פה לפני עיוור, יש את זה גם אם הם יודעים. אם אין פה לפני עיוור, אז אין גם אם הם לא יודעים. אז איך הריטווה עושה חילוק בין מצב שהם יודעים למצב שהם לא יודעים? זאת השאלה. שאלה קשה מאוד. ואני חושב ששורש העניין זה מילה אחת שקראנו קודם. הוא אומר, ולא חש דה וחתיכה דה איסור, הרב נחמן, לא חשש שהוא נותן להם איסור, ויתווה בסוכה פסולה, ומבר חייתם שלא קראו, ואבי כנותן מכשול לפני פיקח. מה זה? איפה הוא לקח את הביטוי הזה, נותן מכשול לפני פיקח? נותן מכשול לפני עיוור, כתוב בתורה. ביטוי הוא, לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה זה נותן מכשול לפני פיקח? הריטב"א לא התבלבל פה. הוא משנה את הלשון של הפסוק מסיבה כלשהי. שזאת הסיבה. הוא בא לרמוז לנו כאן, זה לא המושג לפני עיוור הרגיל. לא המושג לפני עיוור, כי לפני עיוור הרגיל קיים בין בעיוור, בין בפיקח ובין בלא פיקח. פה זה לפני עיוור אחר, ולגביו יש הבדל בין אם אתה פיקח לבין אם אתה לא פיקח. בין אם אתה רואה שיש פה איסור, בין אם אתה לא רואה. למה? בגלל שהריטב"א באופן עקרוני היה מוניסט, כי אחרת היה אסור לתת להם גם אם הם יודעים. אז למה הוא מסייג את זה שמותר לתת להם רק במצב שהם יודעים? בגלל שהוא היה מוניסט סובלני. יש שני סוגי מוניסטים. פלואליסט זה מישהו שחושב שיש ריבוי אמיתות. מוניסט זה מישהו שחושב שיש אמת אחת. מי שאומר כך צודק, מי שאומר אחרת טועה. מוניסט סובלני, או כן, מוניסט סובלני, או מוניסט אוטונומי אם תרצו, זה מוניסט שאומר יש רק אמת אחת, אבל יש ערך של אוטונומיה. וגם אם אתה טועה וחושב הלכה באופן לא נכון, כי אני מוניסט, ואם אתה חושב אחרת ממני אז לדעתי אתה טועה, חובתך לנהוג כמו שאתה חושב. יש חובה לפעול באופן אוטונומי. ואת זה אני צריך לאפשר לך. אז אם אני מכשיל אותך באופן שאתה לא יודע שהנועים האלה מופלגים מהסכך, זה לא בסדר. למה? אני מוניסט. מה הבעיה? לא הכשלתי אותך באיסור. הכשלתי אותך בחוסר אוטונומיה. לא כיבדתי את האוטונומיה שלך. אתה אמור להתנהג כמו שאתה חושב, לא בגלל שאתה צודק. זה לא פלורליזם. כי מה שאתה חושב זה נכון כמו מה שאני חושב. לא, אני מוניסט. מה שאני חושב זאת האמת, מה שאתה חושב זאת טעות. אבל עדיין יש ערך של אוטונומיה, שכל אחד אמור להתנהג כמו שהוא חושב, גם אם הוא טועה. אמרנו, ערך האוטונומיה גובר על ערך האמת. אוקיי? ואת זה אני אמור לכבד, את האוטונומיה שלהם. אז אם אני אומר להם, תשמעו חברים, אתם רואים, זה מופלג מהסכך, יש פה בעיה, עכשיו תחליטו, מה אתם עושים? לפני עיוור אין כאן כי אני מוניסט. אז לא הכשלתי אותם באיסור, כי לשיטתי זה לא אסור. וגם לא מנעתי מהם את ההחלטה האוטונומית, כי הראיתי להם, תשמעו, יש פה בעיה, תחליטו עכשיו מה שתחליטו, אני מכבד מה שאתם רוצים, מה שתעשו. אז אין פה לא בעיה של הכשלה באיסור, ולא בעיה של פגיעה באוטונומיה, לכן זה מותר. אבל אם אני לא מגלה להם שהנועים מופלגים מהסכך והם לא רואים, או מכשיל אותם באיסור שלא רואים אותו, הוא לא ניכר, במצב כזה הכשלה באיסור אין כאן, כי אני מוניסט. אבל פגיעה באוטונומיה יש כאן, לכן אסור לעשות את זה. כי אתה אמור להתנהג כמו שאתה חושב, ואני גרמתי לך להתנהג כמו שאני חושב, ולא כמו שאתה חושב. זה פגיעה באוטונומיה. זה אומר הריטב"א אסור. אתה הדרך היחידה להבין את הריטב"א לדעתי. אם ככה, אז הריטב"א הזה, זאת אומרת, אנחנו חיפשנו סוגיה שתכריע בין מוניזם לפלורליזם. ומצאנו, הנה נפקא מינה, להכשיל מישהו בדבר שלשיטתו הוא אסור, ולשיטתי הוא מותר. האם מותר לי להכשיל אותו? הנפקא מינה הייתה, אם אני מוניסט, מותר לי להכשיל אותו אם אני פלורליסט אסור. אגב, זה אומר שלפעמים פלורליזם הוא לחומר. לא תמיד פלורליזם זאת שיטה מקילה. במקרה הזה פלורליזם, משמעותו היא דווקא החמרה הלכתית. אסור לי להכשיל את השני אם אני פלורליסט. מותר לי להכשיל אותו אם אני מוניסט. אוקיי? בדרך כלל חושבים שפלורליסטים הם מקילים. זה לא בהכרח, תלוי באיזה שאלה. אבל מתברר שהתמונה יותר מסובכת. למעשה יש שלוש שיטות. יש פלורליזם, יש מוניזם לא אוטונומי, ויש מוניזם אוטונומי. מוניזם אוטונומי פירושו, אני מאמין באמת הלכתית אחת. אם אני חושב X, אז X הוא האמת, ומי שאומר Y טועה. אבל בו זמנית אני גם מאמין בערך האוטונומיה. ואם אתה חושב Y, אתה צריך לפעול בדרך של Y. ולא לעשות X, למרות ש-X הוא האמת. יש חובת אוטונומיה, ואני צריך לכבד את זה. ויש נפקא מינה בין שלושת השיטות האלה במקרה המסוים הזה. כל שיטה נותנת פסק אחר. לפי הפלורליסט, אסור להכשיל אותו בין אם הוא יודע ובין אם הוא לא יודע. אסור, כי אתה מכשיל אותו באיסור לשיטתו. ואם זה איסור לשיטתו, אז גם אם הוא יודע זה הכשלה, כמו שראינו בגמרא בעבודה זרה. זה שהוא יודע זה לא אומר שלא הכשלתי אותו. אז זה אם אני פלורליסט. אם אני מוניסט לא אוטונומי, זה שמת אחת. אם אני חושב שזה מותר, אז זה מותר. זה שאתה חושב שזה אסור, בעיה שלך. אז לכן אני יכול להכשיל אותך בין אם אתה יודע, בין אם אתה לא יודע. הפלורליסט אסור לו להכשיל בין אם הוא יודע ובין אם לא. למוניסט מותר להכשיל בין אם הוא יודע בין אם לא. והמוניסט האוטונומי אומר מותר להכשיל אם הוא יודע, אסור להכשיל אם הוא לא יודע. אז זה ממש, הסוגיה הזאת היא ממש נייר לקמוס מטה הלכתי. תגיד לי את העמדה המטה הלכתית שלך, אני אגיד לך מה תהיה התשובה שלך על הסוגיה הזאת. שלוש עמדות, כל אחד נותן תשובה הלכתית אחרת. אז הנה מצאנו את הסוגיה שתפשוט לנו את השאלה. ומה יוצא? אגב, זה גמרות. הריטב"א רק מדייק את זה, אבל זה גמרות. אם מחברים את הגמרה בחולין, עם הגמרה פה, הגמרה פה יוצא לכאורה התפיסה המוניסטית שמותר להכשיל. אבל בגמרה בחולין כתוב שאסור. לכן התשובה היא שתלוי בשאלה אם יודעים. אם יודעים אז מותר, אם לא יודעים אז אסור. זה בפשטות, פשוט כשמחברים את שתי הגמרות או משווים את שתי הגמרות, זאת התשובה שיוצאת. וברגע שהתשובה הזאת יוצאת, זה אומר שהוכחנו מהגמרה את המוניזם האוטונומי. יש אמת הלכתית אחת, אבל מצד שני יש גם חובה על האדם לנהוג כמו שהוא חושב, גם אם זאת לא האמת. מה שראינו ברבי מאיר שם, בעירובין, שלא פסקו כמוהו כי לא ירדו לסוף דעתו. ערך האוטונומיה גובר על ערך האמת. והשילוב הזה הוא היחיד שיכול להסביר את שתי הסוגיות האלה, בחולין ובסוכה. שמותר להכשיל בדבר שהוא חושב שזה אסור, ואני חושב שזה מותר, מותר להכשיל אם הוא יודע, אסור להכשיל אם הוא לא יודע. דרך היחידה להסביר את זה, זה רק מוניזם אוטונומי. וזה בעצם הוכחה לערך האוטונומיה. ערך האוטונומיה, כן, זה הערך החובה שלך לפסוק, זכות ואפילו החובה, לפסוק כמו שאתה חושב, גם אם זאת לא האמת. וכמובן, כמו שאמרתי קודם, אני מדבר על מישהו שהוא ברחי, לא כל אחד יעשה את זה סתם, כי זה לא אחראי, זה לא רציני. אבל אם מישהו הוא ברחי, אז הוא אמור לעשות את מה שהוא חושב. אוקיי?
טוב, האמת שאני כבר נתם להתחיל את הקטע הבא. אני אעצור כאן. אז בעצם גמרתי את ההקדמות.
אוקיי? ואם אני אסכם רגע לאיפה הגענו, הבחנתי בין לימוד לבין פסיקה. אמרתי שפסיקה מסדר ראשון בעצם אמורה להיות המשך של הלימוד, ולכן הלמדנות או הניתוח הלימודי, לימוד עיון מה שקוראים, הוא חלק מפסיקת ההלכה, הוא לא בלתי תלוי, זה לא שהלכה לומדים מהמשנה ברורה ועיון לומדים בלמדנות. לא, המסקנה של הלמדנות, השורה התחתונה של הלמדנות, זאת ההלכה, כך לומדים הלכה, אוקיי? ולכן זה פסיקה מסדר ראשון, פירושה שהפסיקה עצמה צריכה להיות למדנית. זה המסקנה הראשונית. המסקנה השנייה זה שיש ערך לפסיקה אוטונומית. אתה מעיין בסוגיה, אתה צריך להגיע למסקנה שלך, לא למסקנה של המשנה ברורה, ואת המסקנה הזאת אתה צריך לבצע. אוקיי? זה בעצם הנקודה הזאת. יש ערך של אוטונומיה, או במילים אחרות, כשאתה עושה למדנות שלך, לא הדפוסים הקבועים, פונוביץ', כן? הלמדנות שלך, בסופו של דבר אתה מגיע לאיך אתה מבין את הסוגיה, על גבי התבניות שאתה למדת בשלב הראשוני, המסקנה שאליה אתה מגיע, זאת ההלכה שאתה צריך לפסוק. זה מה שאתה צריך לעשות. אוקיי? ולכן בעצם הלמדנות היא גם מכשיר הלכתי, לא רק מכשיר למדני. בסוף, בסוף הניתוח הלמדני אמור להוביל אותך גם לפסיקת ההלכה, ולא רק ניתוח שמנותק ממה שאני אעשה למעשה. טוב, נעצור כאן.
אבל הערך האוטונומי.
מה?
מפה מגיע הערך האוטונומי.
לתימה סברה.